שלום לכולם. אנחנו ביום הזה ובשעה הזו רגילים לעסוק בתקופה האחרונה בענייני אמונה, ואני רוצה קצת, דיברנו על רעיונות גדולים בשבועות, בתקופה האחרונה, אני רוצה לעסוק קצת, נקרא לזה בלמייסה. נאמר את זה ככה, רגילים תמיד להעמיד את החיים של אדם מבחינת אמונה כאיזושהי מלחמה מתמדת. כן, הרבה מחברים כתבו שהעיסוק של האדם בענייני העולם הזה, שחלק ממנו ודאי מוכרח, אין אדם שיכול לפתור את עצמו מהחובה לקחת חלק בפעילות עולמית, גם אם הוא יצליח לצמצם את זה למינימום. עצם העיסוק, אתה יכול לראות כמה מחכמי המוסר בדור האחרון, בדורות האחרונים, שהדגישו את זה מאוד חזק, שכל עיסוק של האדם בענייני העולם הזה כרוך בכניסה לחוקי הטבע, והטבע מנוגד לאמונה באופן מוחלט, ובעצם המלחמה המתמדת היא לעשות את מה שצריך לעשות, מתוך הכרה שזה לא באמת או וכו'. אני חושב שהמלחמה הזאת היא קצת מוקצנת. אי אפשר להכחיש שיש לה שורש בתוירו. כן, התוירו אומרת שהיינו במדבר 40 שנה, למענו ידיע חור, כי לא על הלחם לבד, איך יהיה אודום, כי על כל מועצו פי השם, איך יהיה אודום. לא פירוש מילולי, אבל במובן העקרוני, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, וזכרת כי השם אלוקיך, כדי שלא אמרת לי, יוכל כוחי ורצי נדי, עשו לי את החיל הזה, לא, אלא השם אלוקיך, הוא נתן לך כוח לעשות חיל. אז אין ספק שיש נטייה לבני אדם, לא יודע אם לקרוא לגאווה, או לקרוא לזה, להגיד כוחי ורצי נדי, עשו לי את החיל הזה. חשוב להדגיש, אין הבדל בין אדם שאומר, מבחינת אמונה, בין אדם שאומר כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, לבין אדם שאומר כוחו ועוצם ידו שפלוני עשו לי את החיל הזה. כן, אין הבדל, זה לא הבדל. אדם שאומר אני תלוי באמריקה, או אני תלוי בזה, זה לא שעמדה מדינית קיצונית, שרוצה להילחם במערבים בכל הכוח, ואני לא נכנס עכשיו לשאלה של מה נכון מבחינה פרקטית. מבחינת אמונה, היא לא יותר רחוקה מאמונה, מהעמדה שאומרת מי אנחנו, אנחנו לא יכולים כלום, אנחנו תלויים בגויים. גם שם זה יכול להיות עמדה מאמינה, וזה יכול להיות עמדה כפרנית באותה מידה. יש נטייה לבני אדם לשכוח את הקודש ברוך הוא. התורה מדברת על זה וצריך להיאבק עם זה. התורה העמידה מערכת שמה של מצוות, של דרכים שנועדו כדי להזכיר תמיד. להזכיר זה לא רק להזכיר, אלא לחיות ולהנחיח את הנוכחות האלוקית. בשביל זה יש שבוס, בשביל זה יש מועדים, בשביל זה יש תפילין וציציס, כל אחד מהמצוות הללו נוקעת בנקודה מסוימת, אבל באופן כללי זה ודאי נכון. אבל אני רוצה לומר שהעימות החריף הזה בין השתדלס והעיסוק בטבע לבין אמונה, הוא לא כזה עימות חריף. לא רק בגלל שהתורה מצווה את האדם לעסוק בעניינו אלום הזה, אלא כי התורה לא, זה לא הנקודה. הנקודה היא שהתורה באה להנחיח ערכים. התורה באה לטבוע בטט וגם לטבוע בטף את המגמות שאנחנו צריכים לעשות. ואדם מצווה לפעול, והפעולה של האדם היא אמיתית. כן, אני לא מקבל, שמעתי סיפור כזה והזדעזעתי עד מאוד, אדם שקרא לו אסון, כן, המילה קרא לו אסון היא לא המילה הנכונה, הוא נהג בצורה לא נכונה במכונית שלו, וגרם למותו של אדם, הרג בן אדם, אני לא נכנס עכשיו לפרטים של הלוכה, אם זה הקוי חוי או כוח קוי חוי וכו', הייתה שם סוגיה מורכבת בסיטואציה, והוא הלך לאיזה יהודי חשוב, כי הוא היה מאוד מאוד כאוב, ואמר לו, זה לא אתה, השם אמר לו יקלל. אז יש מי שיזכיר את השם אמר לו יקלל כדי לסלוח למישהו אחר. לא יעלה על הדעת שאדם משתמש בזה כדי להקל מעל עצמו את העול. לא נכון. לא נכון, אתה עשית את זה. אתה עשית את זה. וגם כשאדם עושה מעשים טובים, אני עשיתי את זה. כן? אני עשיתי את זה ומגיע לי על זה שכר. נכון שאדם צריך תמיד לדעת ששום דבר שאני עושה לא קורה לבד. זאת אומרת, אני זקוק לעזרה אלוקית לכל דבר. במילים של הפסוק, והר"ן מתרגם את המילים האלה, הפסוק אומר, השם הוא אלוקיך, הוא ענה לך כך לעשה שחי, לא אומר הר"ן, את הפסוק דקדק, ולא כתב, השם הוא נותן לך חי. כי את החי לאדם עושה לעצמו במלאכתו. השם נותן לך כוח לעשות חי. בדור של שרה. מה? איפה? בערך, אני לא זוכר, י' ג' או י' ב', אני יכול לדפדף ולמצוא. אבל המשמעות של זה היא כן שמעשה האדם פועלים והטבע הוא אמיתי. אני בעיקר אומר את זה בשתי סיבות חשובות. אחת, לא טוב, לא נכון שהיהדות הנאמנה תפתח איזושהי עמדה שעוינת את העיסוק במציאות. כן, זה לא נכון. כן, המאבק שלנו לצורך העניין עם עולם המדע, לא נכנס עכשיו לשאלה, כן, יכול להיות שכדאי לריב איתו, כן, איך אומרים, הוא מדי חזק בשביל לריב איתו. זאת לא אסטרטגיה נכונה, חינוכית ותורנית, אבל זה גם לא נכון. הקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם את התפקיד לפתח את העולם ולקדם אותו. זה נכון שלנו, עם ישראל, יש תפקיד גדול יותר וחשוב יותר, והוא להביא את הקדוש ברוך הוא לכאן. עוד נרחיב בו קצת. אבל מה שעושים בני אדם, ואני לא אומר שיהודים לא יכולים לקחת בזה חלק, אבל בגדול זה תפקיד שהקדוש ברוך הוא נתן לאנושות, זה לפתח את העולם. והפיתוח של העולם הוא דבר גדול וחשוב, כמובן צריך תמיד להשקיע מחשבה, באיזה כיוונים עושים אותו, ועוד דבר גדול שהוא נעשה עם המון 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 גאווה, בחלק מהמקרים הגאווה היא גובלת בכפירה. אבל לא סותר את זה גם, כמובן צריך להזכיר שחלק גדול מאנשי המדע הם גם כופרים, אבל אני לא חושב שהמדע הוא אויב של היהדות. המדע הוא דבר נכון ואמיתי וטוב שהאנושות מפתחת. כן, זו הדרך שהקדוש ברוך הוא סלל בעולם. הקדוש ברוך הוא כמו שהוא נתן תורה מסיני, ובני אדם עסוקים בכל הדורות לשחזר אותה, כן, בתחומים אחרים הוא נתן לאנושות דרך להתקדם. ואני זוכר את הדבר הזה, אתה יודע, בתחילת הקורונה למשל, היה הרבה מאוד אנשים שדיברו על זה שעכשיו, כולם יודעים שהמדע הרפואה הוא שום דבר. אני אמרתי אז, באותו יום ששמעתי על זה, שהקורונה תלמד אותנו עד כמה הרפואה חשובה ומועילה וטובה ויודעת מה היא עושה. מי שחלם פעם שהרפואה עלולה, יכולה לפתור את בעיית המוות לחלוטין, הוא יכול להיות מתוסכל ומאוכזב מהקורונה. אבל מי שהבין את הגבולות של המדע ויודע מה המדע עושה, הקורונה היא אחת הראיות החזקות והטובות לחשיבות של הרפואה המודרנית. כן, הדרך, אפילו לפני החיסונים, עצם ההתמודדות שלנו עם המחלה, ההרחקות שנהגנו בהם וכו' וכו', כולם נובעים מהידיעה איך זה עובד. 100 שנים קודם לכן, 102 שנים קודם לכן הייתה מגפה גדולה, אז האנושות עוד לא ידעה מה זה וירוס. וישבו אנשים ושאלו, איך זה עובר מפה לשם? אפילו שאלו שאלות. כן? מעניין, שני ערים סמוכות מאוד, אבל אין תחבורה ביניהם. זה לא עובר, ואם יש תחבורה אנושית, זה כן עובר. מעניין? איך זה קרה? איך זה קורה? עכשיו, שוב, השאלות האלה הביאו אותנו לתוצאות, כן? אבל המדע ככלי, הוא כלי נפלא. הוא כלי נפלא, והוא מקדם את העולם, והוא מקדם את האנושות, ואנחנו צריכים לברך עליו. שוב, אין לזה קשר לשאלה מה התפקיד של פלוני ואלמוני בחיים שלו. יש לנו, לנו, עם ישראל, יש לנו תפקיד גדול וחשוב, שבלעדיו האנושות לא תסתדר. כן, התפקיד שלנו להביא את הקדוש ברוך הוא לכאן, להביא את החסד, זלוק ומשפט לעולם, זה תפקידנו, ואת זה אנחנו צריכים לעשות, ומשתדלים, אולי לא מספיק טוב, אבל חבל להיות בעמדה של עוינות, אם המדע זה לא נכון, ואותו דבר גם בתחומים אחרים. כן, מי שלמד בשמחת תורה תשפ"ד, שהצבא הישראלי אין לו משמעות, בלבל בראש. מה שקרה בשמחת תורה תשפ"ד, שהצבא לא תפקד כך וכך שעות, ולכן זה היה כל כך חמור. אבל למדנו עד כמה הצבא הוא חשוב ונכון ואמיתי. כן, שוב, אני לא באתי להגיד שכל מה שהצבא עושה, הוא טוב ונכון, ואפשר להגיד ביקורת על מה שהצבא עושה. ושוב, חלק מההבנה מהו מדע ומהי פעילות אנושית, זה ההבנה גם של הטעויות שבני אדם עושים. כן, לצורך העניין, היה אדם, לפני לא יודע כמה שנים, 30 שנה בערך, שעשה איזשהו מחקר שנוגע לאלצהיימר. והוא דיבר על איזשהו חומר שמתפתח בגוף, ושזה מפתח את המחלה, והוא פרסם מחקר שאישר את הדבר הזה, בעקבות זה 25 שנה, כל עולם הרפואות, התרופות, ניסה לפתח תרופות שמחסלות את החומר הזה בגוף, והצליח להגיע להישגים מרשימים, ולא היה לזה תוצאות. ולימים התברר שהאדם הזה עשה תרמית במחקר שלו. זאת אומרת, עכשיו יבוא האדם יגיד, הנה זה ראה שהמדע הוא שום דבר. לא, זה ראה שהמדע הוא דבר נכון, ושהמדע הוא פעילות אנושית, ולכן יש שם גם טעויות, שזה טבעי ונכון, כן, זה אין לי טענות, וגם שקרים יכולים לקרות. כן, זה חלק מהמערכת, ואולי צריך לפתח עוד כלים, חושפים את השקרים, ועושים את זה, כן? בסופו של דבר, הפעילות האנושית היא חלק חשוב ומשמעותי בעולם. אבל, באופן חשוב מאוד לזכור, כל פעילות אנושית, בלי יוצא מן הכלל, חייבת עולם ערכים שמניע אותה. המדע, והצבא לא יכולים להציב ערכים. זה לא התפקיד שלהם. זה לא המקום שלהם. כן? ערכים צריכים לבוא ממקום אחר. לבוא ממקום אחר. והתפקיד שלנו, כאנשי תורה, זה להביא לעולם את האמת הגדולה על רצון השם, על הציווי האלוקי שהוא מצווה את כל בני האדם ברמה מסוימת של מצוות, ועל הקריאה שהקדוש ברוך הוא קורא לעולם לנהוג, נשתמש במילים של הפסוק, חסד צדקה ומשפט. אבל הכוונה היא לתת אמון אמיתי ביכולת להקים מערכת של ידידות, לתת אמון אמיתי בחובה של בן אדם, בדעת האנושית. כן, החילוניות לא יכולה להיות בסיס לקיום העולם, ולא רק זה, אלא היא הורסת את העולם. שוב, החילונים שאנחנו מכירים, רובם ככולם לא באמת באמת חילונים. חילוני, אדם שלא מאמין באמת באלוקים, ומסתכל לעולם ברצינות כמקרה, והחילוניות מאיימת על המוסר האנושי, דיברנו על זה בעבר.
אין תכלית לחיים שלנו?
תכלית זה כבר עוד שלב, אבל קודם כל יש סיבה, יש תוכן לקיום האנושי. ושוב, אני לא נכנס עכשיו לשאלה, אנשים חילוניים הם אנשים מוסריים. למה הם אנשים מוסריים? כי הם נבראו בצלם אלוקים, והמוסריות היא הצלם. היא הצלם. אבל יחד עם זאת, התפיסה של האדם חילוני, היא מערערת על המוסר באופן עמוק ומאיימת עליו. עכשיו, אני מאמין אישית שהאנושות לא תישאר חילונית, בגלל שהחילונות לא יכולה לתת לה מקום. החילונות הורסת את העולם. יש אפשרות אחת שלא נראה לי שהיא תקרה, שהחילונות תצליח להרוס את העולם, ויותר נראה לי שהעולם ייעצר בתהליך החילוני, ויגיד, רגע, הגזמנו. כן? המוסד הכי נפגע על ידי החילוניות הוא מוסד הנישואים, העולם תלוי במוסד הזה. העולם תלוי במוסד הזה, כן?
הורסים אותו עכשיו.
מה? הורסים אותו ודאי, כן, כרגע אנחנו נמצאים בגלל שהחילוניות היא גבוהה יחסית. אבל זה המקום. אבל אמונה אמיתית של בן אדם צריכה להיות בנויה בצורה כזאת. הקדוש ברוך הוא הופיע בעולם, לימד בעולם את הדרך הישר. הדרך הישר היא נמצאת בתורה, ואנחנו צריכים תמיד לעמול בתורה, ולהתייגע בתורה, בשביל שתי סיבות גדולות. אחת, בשביל להנחיח לתורה בחיים, כמו שצריכים להניח תפילין, או להגיד קריאת שמע, לא בשביל לדעת ולחזור עוד פעם על שמע ישראל, מבחינת הלומד ואינו חוזר, אלא כדי לחיות את הדבר, כתוב בתורה במפורש, שהאויב שלנו הוא ונושנתם בארץ. ההתיישנות, השגרה היא האויבת של היהדות. היא בעצם גורמת שהערכים, הרעיונות הגדולים של היהדות, הופכים להיות מתים, נקרא לזה כך, כן, זו מילה שלי. כן, ישנים, בואו נשתמש שם מילה של הפסוק. זה לא מדויק, הפסוק לא מתכוון ונושנתם לשון שינה, אלא לשון ישן. אבל אפשר לעשות איזשהו משחק מילים בין השניים. ומה שצריך לעשות הוא שהתורה אומרת מפורש, וידעת היום, והשבות האלה בבך, צריך לשנן, ולחזור על יסודות האמונה כדי לחיות את הערכים, את המגמות שהתורה מציבה עליהן. כן, וזאת הבשורה הגדולה קודם כל לחיים שלנו. לחיים שלנו. כן, העולם הגדול והרחב, עם כל הדברים היפים שיש בו מבריאת העולם, וכל הדברים שהאדם פיתח בו, שהם לא באים להכחיש את שם השם. יכול להיות שאיש המדע המסוים שפיתח את התיאוריה המסוימת, או את הכלי המסוים הזה היה כופר, אבל המדע באופן עקרוני הוא אישור עמוק מאוד, לאמונה בהשם, כי האמונה עסוק בלחשוף את העומק של המציאות בעולם. חז"ל אומרים, הגמרא בפסוחים אומרת, שאדם הראשון במוצאי שבת הראשון לחייו, היה בן יומיים סך הכל, עשה שני דברים. אחד, לקח שני אבנים ושפשף אותם והוציא אש, ושתיים, לקח סוס וחמור והרביע את הסוס על החמור ונולד פרד. מה חז"ל רוצים לומר? ככה מורי ורבי רב לייב הסביר, וזה נפלא מאוד. היו שישה ימים שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זהו, יותר אין יש מאין, מכניסת השבת. בשבת הקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר לו, וגם האדם לא. ותשבת, האדם מתחיל לפעול. מה הוא עושה? שני סוגי דברים. אחד, לוקח שני דברים קיימים ומחבר אותם ומוציא דבר שלישי. שתיים, לוקח דבר חופר בתוכו ומוצא עומק שיש בו. אלה שני סוגי היצירות האנושיות. האדם לא יוצר יש מאין. אז הפעילות האנושית מתחילה שם. וזה מה שהאדם הראשון עשה מוצאי שבת, נפלא מאוד, ככה לקרוא את חז"ל. זאת אומרת שהעולם הזה הוא עדות, ההצלחה הנפלאה של הבריאה, היא עדות קודם כל לבריאה ולטבע הנפלא שהקדוש ברוך הוא ברא, וזה גם עדות לכוח הנפלא שהקדוש ברוך הוא טבע באדם, כן? שזה גם בריאה אלוקית. אבל כל זה הם כלים. הנביא ירמיהו אומר, אל יתעלה לחכם בחוכמתו, אל יתעלה לגיבור בגבורתו, אל יתעלה לעשיר ביושרו. אני רגיל לשאול, למה? אנשים אומרים לי, כמעט כולם עונים לי תשובה ראשונה, כי זה לא הוא, זה מתנות שהוא קיבל. לספר לכם, אתם יודעים את זה היטב, האנשים העשירים באמת עבדו על זה קשה. ככה זה. מה? וגם אנשים שהגיעו להרבה כוח פיזי, אנשים שהגיעו להרבה כוח פוליטי, להיות ראש ממשלה, להיות ראש ממשלה או נשיא ארצות הברית, זה דורש הרבה עבודה. מה? וגם חוכמה?
חוכמה, אנשים נולדים חכמים.
אנשים, אדם נולד עם כלים, גם לגבורה וגם לשירות. ברור שאדם נולד עם כלים. כלים הם תנאי. מי שאין לו כלים לא יכול להיות. כן, אדם שנולד לצורך העניין מפגר, סביר להניח שהוא לא יהיה עשיר גדול. ברוב מוחלט. כן, מורי בחמיש שליטה, רגיל תמיד להגיד, כתוב בפסוק לא לחכמים לחם ולא לנבונים עושר ולא לקלים המרוץ. למה הפסוק לא אומר לא לחכמים המרוץ ולא לקלים עושר? התשובה היא כי בדרך כלל קלות מביאה מרוץ ולבונות מביאה עושר. קלות. קלות, לא לקלים המרוץ, כן, זה יכולת, יש בן אדם עם יכולת מסוימת.
רגע, אני חושב שהוא לא מבין מה זה חכם, אני חושב. יש מוכשר,
כן, כן.
מה באמת הפשוט ולא חכמים לחם?
התשובה לזה היא שלא תמיד לחכמים לחם, כי עץ ופגע יקרה את כולם, כל אחד יכול לקבל מכה. ודאי שבדרך כלל לחכמים לחם ולנבונים עושר, זה תלוי ביד השם, כן? אדם שאומר די לי בזה שאני מוכשר וחכם ויודע וכולי, ויסמוך על זה לבד, ידע, וכולם יודעים את זה. השאלה היא, האם חוסר ההצלחות שקורה לפעמים הוא עניין של מזל, או שהיהודי המאמין יודע, הקדוש ברוך הוא מטפל בזה. זה תלוי ביד השם, וזאת אמונת ישראל. אבל אין אדם שפוי שאומר, אני בטוח מצליח. כן, זה לא, כן, כל אחד יודע שיש תקלות, כן, גם טעויות, אבל לא רק טעויות, גם אם לא טעית, בחלק מהמקרים דברים לא מצליחים. מה?
אני אפילו למדתי את המשפט הזה ככה, שלא לחכמים מובטח לחם. לא תמיד עשירים...
זה הכוונה.
עשירים חכמים.
זה הפשט.
הכוונה זה לא מובטח.
הכוונה היא לא מובטח.
ככה מה
פירוש על התעלך חכמה? על התעלך חכמה, כי החוכמה, הגבורה והעשירות הם כלים ולא מטרות. אין שום ערך לחוכמה מלבד הדברים הטובים שאפשר לעשות איתה. אין שום ערך לכסף בשביל להמחיש את זה. כן, היה יהודי גביר גדול מאוד, תרם הרבה מאוד מוסדות, ש... נסגר בכספת שלו, לבדו, ונשאר באמת שם ברעב, על יד כל הכסף. אז כולנו מבינים שהכסף הוא אמצעי, אם אין לך דרך להשתמש בו, הוא חסר משמעות. כן? למשל שאני אומר על כלים, כן? תאר לך שידפוק אצלי אדם בבית בשלוש בלילה, רעב, עייף, מוטש, תן לי קצת אוכל וקצת מים לשתות. מסיבה כלשהי, לא משנה כרגע, אני לא רוצה לתת לך אוכל. אני אתן לך כלים. קח צלחת, וקוס, מזלג, כן, אתה רוצה גם כף? נו, ברור שזה לעג לרש, כן? כי הכלים הם כלים. חזל, הפסוק אומר על זה, יש מציאות של חכמים הם להרע, ולעיתיב לא ידעו, כן? אין מציאות כזאת שנקרא טובים הם להרע. הטוב הוא מטרה, החוכמה היא כלי, ונטייה גדולה יש לבני אדם, לא נעסוק בה כרגע, לראות בכלים מטרה. זה אחת הטעויות הגדולות, של בני אדם, כן? זה, זה, זה מאוד רווח, כן? אדם מרגיש שיש לי הרבה כסף. מה אתה עושה איתו? מה אתה עושה איתו? אתה יכול, באמת כסף זאת אפשרות, זאת הזדמנות, לעשות עם זה הרבה דברים טובים. בלי כסף אי אפשר. בלי חוכמה אי אפשר. גם השכל וידעתי מגיע על ידי החוכמה. כן? זה ברור. השכל וידעתי גם דורש חוכמה. ולכן אל יתעלל החכם בחוכמתו. כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידעתי. כן, זה בעצם, זאת אומרת, במילים פשוטות, לכן אנחנו צריכים, וזה בעצם מה שהתורה באה ללמד אותנו, מהם הערכים הנכונים שלמענם אנחנו פועלים. זה הסיפור, וכל פעולה של אדם, שאדם פועל בענייני העולם הזה, היא לא אמורה להחליש את האמונה שלו, והוא אמור להיאבק שהיא לא תחליש, אלא היא אמורה לחזק את האמונה שלו, כי למה אני פועל? אין פעולה שאדם עושה בלי מגמה, חוץ מלפעמים אני משחק. וגם לזה יש מטרה בסופו של דבר. מהן המטרות שלמענם אני פועל? כן, אני יכול לתפוס אותם נכון, ויכול לתפוס אותם לא נכון. אנשים רבים בעולם עושים את הדברים הנכונים, ולא תמיד מההבנה הנכונה. אבל התורה מחנכת אותנו ומלמדת אותנו כדי להעמיד את הדברים בצורה נכונה. כן, אדם, חלק מאוד משמעותי בפעילות שלו, זה למען המשפחה שלו. כן? זה חלק מהגדול מהתפקידים של אדם. והברית והנאמנות והאהבה והידידות שיש בתוך משפחה הם ערכים אלוקיים. הם ערכים אלוקיים. כן, שלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה פירוש המילים? הכוונה היא שאחד המקומות, מישהו שאל אותי השבוע, השאלה שהטרידה אותי מזמן, למה, מה ההבדל בין אמת חותמו של הקדוש ברוך הוא ושלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא? שאלה שהטרידה אותי, אבל בעקבות השאלה שמישהו שאל אותי, עצר אותי ברחוב, שאל אותי, אז אני אנסה, חשבתי לענות את זה תשובה. כן, חותם זה נקרא המסגרת שבתוכה אני נמצא. אלוקים לא חורג אף פעם מגבולות האמת. האמת היא לא זיהוי של אלוקים. שלום זה משהו אלוקי. בזה אלוקים מזוהה. לכן שלום זה משהו לקודש ברוך. כן, האמת, יודע, הקודש ברוך הוא לא יעשה שקר אף פעם לא.
חותם זה לא זיהוי?
חותם זה הצורה שאתה יודע שהוא נמצא פה. אם אין חותמת זה לא הוא. אבל החותם זה לא אני. אדם כותב מכתב לחבר שלו. בסוף המכתב הוא חותם. אני שואל אותך, מה מבטא אותו יותר? החתימה או המכתב? תאר לזה לך שאדם יגיד, אני חתמתי, עכשיו תמלא לי אתה את המכתב לחבר שלי. לא. מה? בשטר. זה חמור מאוד, כן? החתימה היא המסגרת, כן? אם אתה רוצה לזהות, אכן נמצא פה השם, תדע לך, חייב להיות שאין פה שקר. השקר, האמת היא חותמו של הקודש ברוך. אבל האמת לא מחייבת טוב. יכול להיות גם אדם שעושה רע ולא משקר? כן? השלום הוא הדבר הנכון. וזה מאוד מאוד נפלא הדבר הזה, שחזר לא אמרו שטוב הוא שמו של הקודש ברוך הוא. שלום הוא שמו של הקודש ברוך הוא, כי הטוב מתגלם בעולם במערכות יחסים נכונות וטובות. זה פירוש המילה שלום הוא שמו של הקודש ברוך הוא. כן? איש ואיש עוזוך ושכינו ביניהם, המשמעות היא שאת השלום הקודש ברוך הוא מביא. כן, הקדוש ברוך הוא, זה אומר, זה לא שזה לא תלוי בהם, אלא שכשהם עושים נכון ומביאים נכון, הם זכו, הם מביאים את האור האלוקי ששמו שלום.
מה
הגדרה
של שמו? מה הגדרה של שם?
שם זה אומר, זה מזהה אותו.
זה.
כן, זה הוא, כן. עכשיו, אני אמרתי, זה בשביל זה, יש שלוש סוגים של שמות, של השם. יש אולי ארבע נגיד, הראשון זה שם הוואי. שם הוויה מגדיר את הרעיון האלוקי בעצמו. מה שאומר הגויין, הווייתו תמיד והווייתו מעצמו. כן, הוויה מושלמת, זה שם שאנחנו לא אומרים אותו. הוא קיים בעולם שלנו, הוא כתוב בספר, אנחנו קוראים אותו, חושבים עליו, אבל אנחנו לא אומרים אותו כי אין לו גילוי מושלם בעולם. כן, העולם שלנו במהותו מלא חסרונות, מלא בעיות, מלא כאבים. אני למדתי מגמרא בפסוחים, כן, יש שם בשורות רעות, ולכן שם הוויה לא נגלה בעולם. תסתכלו שם בדפנון, תראו שמה שאמרתי לא בדיוק כתוב שם, הוא שתיקלטרה שלי, הוא רעיון שלי, אני חושב שהוא נכון, אבל אתם יכולים להתווכח. תסתכלו בפסוחים דפנון. הדבר השני זה השמות האחרים, שהם אדנוס, שהם שקאי, הם בחינות מסוימות שאלוקים מזוהה בהם, שמופיעות בעולם. כינויים, זהו, דברים שאלוקים מופיע בהם, אבל הם לא שייכים דווקא אליו. זאת אומרת, יש רחמים בעולם שהם לא אלוקים. אז לכן רחום זה כינוי ולא שם, כן? זה לא דבר שהוא לגמרי לגמרי מזוהה איתו. עכשיו יש סוג חדש של שמו של הקודש ברוך הוא, שזה לא מילה שהיא שמו של הקודש ברוך הוא, אלא זה דבר בעולם שמזכיר לנו ומלמד אותנו על אלוקים. אני מכיר שלושה דברים כאלה. האחד זה שלום, השני זה שבת, שאומרים ששבת הוא שמו דקודש ברוך הוא, כך כתוב בזוהר, לא הכוונה שהמילה שבת היא, אין לה דין כינוי אפילו, כלום, אין לה... זה לא, יש יהודים שמקפידים לא להגיד את המילה שבת בבית המרחץ. כן, כן, פגשתי יהודי אחד בבית המרחץ שמדבר דברי תורה שלמים וכו' וכו'. רק לא מזכיר לא שבס ולא ללב ולא ליז'נסק. ולא ליז'נסק. אמרתי לו, ירושלים כן וללב לא, אבל בסדר. מה? לא שומע. אז רמוי שהיה מדייק תמיד שאין איסור להגיד שלום בבית המרחץ. אסור לאדם שייתן שלום לחברו בבית המרחץ. אם אני עכשיו אומר לך בבית המרחץ, תראה, פלוני פגש אותי, אמר לי שלום. מותר להגיד שלום? אבל להגיד לך שלום, הכוונה היא, האירוע הזה שבו אני אומר לך שלום, שנוצרת פה ידידות וקשר, הוא שמו של הקדוש ברוך.
ולפני התפילה גם ככה?
אז גם לא
בניין
רחוש. גם
אז כנראה שמילים יש להם יותר משמעות. כן, יש לזה משמעות.
אז גם
בשביל
יש לו
פעם אסור,
גם בספרדית יש להגיד שלום
לחבר. יש לחקור, אני לא יודע מה פירוש המילה אסור. שאומרים שלום בשפה אחרת, אז אתם מה מתכוונים, כי יש, באנגלית למשל, יש גוד ביי, ביי, ויש אלו, ויש פייס, שזה שלום במובן אחר, פייס. אז צריך לדעת איך מתרגמים, איך... לא יודע, אני אומר לך, כתוב בגמרא, אסור לאדם שייתן שלום. אתה עכשיו שואל שאלה, מה הדין אם בן אדם נותן שלום בשפה אחרת? יכול שאתה צודק. יכול להיות שאתה צודק. יכול להיות שלא, אפשר לחשוב על זה, נחשוב על זה פעם אחרת. אני רק אומר, המושג שלום הוא שמו של הקודש ברוך הוא. הלאה, גם אחד. הגמרא... שבת, עניינה היא שהיא יוצרת ציור של הטוב השלם. ציור חלקי, אחד מ-60. אבל... לא, האדם מייצג אתגר, מייצג עבודה. הוא יצור שצריך תמיד לעבוד בשביל לעשות את הטוב. הוא תמיד יכול ליפול למקום לא טוב. השבת זה עניינה לייצר בעולם, בשביל זה היא נמצאת בעולם. הקדוש ברוך הוא יצר בעולם איזשהו גילוי של הטוב השלם. נתן לנו לעם ישראל את הדבר הזה. מתון הטוב יש לי בבית נזר. כן, אנחנו אומרים, כי בם רצה להניח להם. השבת היא בחינה של שכר. כאילו הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השבת לא כעבודו, אלא כמתנה. אבל אחד גם, האחדות במובן השלם, שאומרים שמע ישראל, הגמרא בברכות אומרת, למדנו את זה פה בישיבה, שהגמרא אומרת שיש 18 ברכות בתפילת עמידה, למדו את זה ב-18 אזכרות שבקריאת שמע. אחר כך הוסיפו ברכה נוספת ברכת המניעים, מה עם המספר 18, אבל הגמרא, איך עוד שבקריש בו גם אזכרה. אין לי צד שאיך עוד זה שם קדוש, או כינוי, כן, אני יכול להגיד לך, כן, אני חייב לך שקל אחד, אתה נתת לי סתירה אחת, או לא משנה, כן, המילה אחת היא לא קדושה, אבל התפיסה של ייחוד השם וקבול עצמך ושמיים היא הזכרה. אבל לכל פנים, קצת סטינו מהנושא, אני רק אומר בעיקר הדבר הזה, כן, התורה מעמידה לנו עולם ערכים, וכל פעולה שהאדם עושה, כל פעולה שאדם פועל בה, הוא צריך תמיד להשתדל, זה לא תמיד מציאותי, להיות ערני לגמרי, אבל להשתדל להיות ערני לעולם הערכים שבתוכה אני פועל. כן, אני קם ו... עושה, הולך, כן, כי אשתי ביקשה ממני משהו. כן, השלום, הקשר, הברית, כן, אני יכול לעשות את זה גם, וזה נורמלי שאדם לפעמים עושה את זה בלי לחשוב. וזה בסדר, כן, אוי ואבוי אם אדם צריך לחשוב על כל פעולה שהוא עושה. אבל כן כדאי להעצים את המודעות, כמה השכינה שורה בחיים שלנו, כן? והיא שורה בחיים שלנו כשאנחנו נוהגים נכון. אז זה דבר אחד שהתורה אומרת. דבר שני שהתורה אומרת זה צדק. צדק, כן, אסור לעשות עוול. כן, בפרשס ועשר סדיבוס, הפרשת השבוע, לא רק לא תגזול, לא רק לא תגנוב, אל תיקח לך שני כסף, אלא גם לא תחמוד, אל תערער על העובדה שזה של השני. כן, תערער בעין. כן, אל תנסה לשנות את המציאות הזאת בכוח. כן, ללחוץ עליו, להשפיע לו. לא, לא, זה שלו וזה אמור להיות שלו. אז צריך הדבר השלישי והדבר העליון, זה מה שנקרא עבודת השם. כן, להביא את השם לכאן, להנחיח את השם לכאן, ואלה הם הסיבות לפעולות שלנו. עכשיו, כל פעולה שאדם עושה, בכל תחום בחיים, היא אמורה להיות בהתאם לעולם הערכים הזה. אתה יודע כמה זה דבר נפלא, העניין הזה? הרבה פעמים אנחנו מחלקים את החיים לענייני החול וענייני הקודש. יש כזו חלוקה, אני לא אומר שלא. ונכון לאדם למצוא דרכים להוסיף זמן בשביל לעסוק בקודש, לעסוק בתורה, לעסוק בתפילה או בעוד דברים. אבל הדבר הנכון הוא להפוך את כל, זה מה שאמונה עושה, להפוך את כל הפעולות שלנו לפעולות של קודש. מה? את כל הפעולות שלנו לפעולות של קודש. זאת אומרת, לתפוס באמת שכשאני פועל בדבר הזה, אני שליח של הקודש ברוך הוא. העולם הזה נברא בשביל להיות שלם, בשביל להיות טוב, לתקן עולם במלכוס שקי. כמובן, שאלה מה נקרא לתקן ולקלקל, לפעמים אדם מתקן, נראה לו שהוא מתקן, הוא עסוק בי לקלקל. כן, השיקול דעת הנכון, דעת זה, 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 זה כוח אדיר ונפלא, שמאפשר לבן אדם להבין, להתבונן, מה התוכן של הפעולה שאני עושה? יכול להיות שילד קטן עוצר אותי ברחוב ומבקש שאני אתן לי כסף, האם הדבר הנכון הוא לתת לו או לא לתת לו? יכול להיות שהתשובה היא לא, לא לתת לו. בדרך כלל התשובה היא לא. אז זאת אומרת שלא רק עמידות במובן של רגש, שדבר חשוב ונכון, אלא להיות מכוון, להיות מכוון לערכים שהתורה מעמידה אותם, ועוד שלב חשוב שהתורה הטילה עלינו, על עם ישראל, להעיד על הערכים האלה, קודם כל בעינינו, ושנית בעיני כל העולם. זה שאנחנו שומרים שבס, וכל העולם כולו יודע שיהודי נאמן להשם ולתורתו, החנות שלו סגורה בשבת, והמכונית שלו עומדת בשבת, והוא מסתובב בשבת ברחוב בלי סיגריות ובלי אוטו, הוא מעיד על הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ושהעולם הזה ראוי וטוב כדי להתייחס אליו. זה העידוד של השבס. שבס אנחנו אוכלים סעודה ושמחים ביחד עם הקדוש ברוך הוא בעולם שהוא ברא. זה הנושא של השבס. והדבר הזה העידוד שאנחנו עושים אותה, כן? ובכוח העידוד הזאת העולם משתנה. בכוח העידוד הזאת העולם משתנה, כן? העולם כולו, חלקים גדולים שלו לפחות, למדו הרבה מאוד, רחוק מאוד מהשלמות, אבל הרבה מאוד דברים הם למדו מתוך התורה, מתוך העובדה שיהודים הסתובבו בכל העולם והעידו. חז"ל אומרים, לא יורדו ישראל לגולוס, אלו כדי שיתווספו אליהם גרים. פירוש המילולי, קודם כל צריך לזכור, לגלות היו סיבות נוספות, ועוד החטאים של עם ישראל, אבל זה גם נכון שהייתה פה מגמה אלוקית, חז"ל דורשים מהפסוק וזרעתיה. כן, הקדוש ברוך הוא זרע אותנו שם, כדי, מה האדם שזורע, זורע לא כדי שייצא אותו כמות כמו שהיה, אלא כדי שיגדל יותר, ככה פה כדי שיתווספו אליהם גרים. אז אחד הבחינות, צורך יון. אתה יודע מה אמר רב אברום הגר, תוספות מביא אותו, למה קשים גרים לזה לכס הפחד? כי הם מדגדקים במצוות ומקטרגים על ישראל. ככה תוספות אומר על המקום, בשם רב אברום הגר. כן? לא המצאתי את זה. כן, כן. זה יפה שרב אברום הגר אמר את זה. אבל אחד הדברים שבאמת העולם הפך בעקבות הסיפור היהודי, העולם הפך לעולם אחר. באמת. העולם הפך לעולם אחר, העולם המערבי, גם הרבה עיבותים יש בו, אבל גם הרבה מאוד, קודם כל האמונה בכל אחד התפרסמה בעולם מאוד חזק על ידי הנוכחות של היהודים, וגם אם חלקים גדולים של העולם מקבלים את האמונה הזאת לא בצורה נקייה, אלא יש בה תערובת של, 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 של אבידזורי בדקות או יותר מדקות, עדיין עצם הרעיון, אין ספק, יש בו התקדמות עצומה. והדבר הנוסף הוא ערכים של חסד, צדקה ומשפט. כן, ואני חושב שחשוב להגיד, הרמב"ן כותב בפרשת בראשיס, על הפסוק ויחולו, הוא עושה שם הקבלה בין ששת ימי בראשיס לשיט אלף ושנין. אז עד סוף האלף החמישי, הרמב"ן דיבר מתוך הידע ההיסטורי שהיה לו. שם הוא חי. הוא נפטר בכמה שנים אחרי תחילת האלף השישי. אבל כשהוא מדבר על האלף השישי, הוא לא יודע, הוא לא יכול להביא את העובדות כי הוא עוד לא ראה אותם, אז הוא יודע שבריאת האדם משקפת את ביאת מלך המשיח, כמו שידוע בחז"ל, אבל לפני בריאת האדם, אומר הרמב"ן, הבהמות נבראו ביום שישי. ויש פה קושייה בפשט אפילו, כן? למה הבהמות, השקצים והרמסים נבראו ביום חמישי, והבהמות נבראו יחד עם האדם ביום שישי? לא היה ראוי שיהיה להם ימים נפרדים? אומר הרמב"ן, כדי להגיד, זה גם להגיד לך, זה לא כדי, אבל זה גם אומר לך שבאלף השישי, תקום, בתחילת האלף השישי נראה לי לשונו, תקום מלכות גדולה, חזקה ואימתנית, שתשפיע השפעה רצינית על העולם, שתהיה קרובה אל האמת יותר מכל המלכויות שקדמו לה. שמעתי מרבי לוינטרופ, זיכרונו לברכה, שאין ספק שהתיאור הזה מאוד מאוד מתאים לנו לארצות הברית של אמריקה. הרמב"ן לא ראה אותה. הרמב"ן לא יודעת ירוך. הרמב"ן אומר לך בפרש שהוא לא יודע מה יקרה. הוא אומר, יש שזה יקום. האומות המאוחדות הן לא, קודם כל, קיימים לצורת שנים. ברור שאמריקה כתופעה היא תופעה מדהימה בהיסטוריה. ושיהיה ברור, אני חושב שיהודים צריכים להיות פה בארץ ולא שם. ואני גם חושב שאמריקה היא, אומרים שרב חסד לוינשטיין אמר, אמריקה היא זבולקה. אמריקה זה חתיכת לחמנייה. אז זה נכון שאמריקה יש לה חסרונות. היחס כשהרבן אומר, זה בהמה לעומת אדם. ועדיין, אם אתה משווה את זה למה שהיה בעולם עד שם, שזה שם זה שקצים ורמסים. גם דגים ועופות. כן, אבל מדובר פה על משהו עמוק ומהותי. אמריקה שמה את האמונה בכל אחד, גם אם לא בצורה נקייה, במקום מאוד מאוד מרכזי, וגם הם תופסים די חזק, שמה שאלוקים מצפה מבני אדם, זה חסד, צדקה ומשפט. שוב, אני לא באתי להגיד שאין פוליטיקה ואין שקרים ואין רמאויות, אבל עדיין אמריקה אומרת את הדבר הזה מאוד חזק, ומי שמכיר את העם האמריקני, זה מאוד מאוד נוכח שם. מאוד נוכח שם.
לא על פי היהדות, אבל...
אני אדבר, לא הבנתי.
לא באמת.
למה לא באמת? לא לגמרי, אתה צודק. אתה צודק שזה לא לגמרי. ועדיין זה רחוק מאוד להיות לגמרי. כן, אבל זה שזה לא לגמרי, זה לא אומר שלא צריך לשים לב, שנדובר פה על חידוש בהיסטוריה. חידוש בהיסטוריה, הממלכות הגדולות שהיו במשך מאות שנים באירופה, באירופה ולא רק באירופה, היו ממלכות שהיו, רוב הממלכות היו ממלכות שפעלו למען אינטרסים צרים של המלכים, ושלחו מיליונים למלחמות, מיליונים או מאות אלפים למלחמות, ונהרגו אנשים כי המלך הזה אמר מילה רעה על האף של המלך הזה. כן, זה היה רשמי אפילו. כן, לא, 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 לא צריך להגיד שסיבה אחרת. ושלא לדבר על זה שאנשים נתפסו כעבדים של השלטון לחלוטין, אבל כללי, היו באירופה גם מדינות, יש באירופה מדינות שהרימו את הדגל של חסד, צדקה ומשפט, של יושר, של שוויון, של ערכים מוסריים, גם אם הם לא צודקים, בדרך כלל זה הלך עם חילוניות. בדרך כלל זה הלך עם חילוניות. ההבנה שאלוקים בא לעולם, בא להגיד לעולם ולתת כבוד לאדם, היא הבנה מפתיעה מבחינת ארצות הברית. והיא הבנה מאוד משמעותית.
למה זה בא עם חילוניות?
זאת עובדה היסטורית. זה לא במקרה. זה לא במקרה. הסיבה לזה היא כי הדתות ששלטו באירופה פרשו את הדת בצורה מסוימת, וכדי לראות בהם היה צריך להיות גם חילוני. אבל אתה שואל, אמריקה העמידה מקום, ובאמת, באמת זה מרשים מאוד. מרשים מאוד להיות, ויסלחו לי האירופאים עם כל הכבוד, אמריקה מרשימה מאוד מבחינת האמת, וזה מקור כוחה דרך אגב. חוץ ממה שאמריקה היא מדינה גדולה מאוד בכמות של אנשים, והיא גם מדינה עשירה מאוד וחזקה מאוד, אחד הדברים, אחד ממוקדי הכוח שלה, זה הערכים של אמריקה. עכשיו, שלא יהיה ספק, אמריקה היא לא ממות המשיח, בדיוק זה היחס, בהמה ליד אדם. אבל, ועדיין יש בה משהו מאוד מאוד אמיתי, והוא צד אמיתי בהיסטוריה האנושית. הוא צעד אמיתי בהיסטוריה האנושית. אני חייב לספר לכם סיפור. לפני, לא זוכר כמה שנים, 30 שנה בערך, הייתה מלחמת המפרץ הראשונה. זו הייתה מלחמה מאוד מאוד מוזרה, כי 8 חודשים קודם ידענו שהולכת לפרוץ מלחמה ב-15 לינואר. כן, סדאם חוסיין פלש לכווית, והיה איום וכו'. ב-15 לינואר, מוצאי ה-15 לינואר, הנשיא בוש האב, נשא נאום לאומה, וכולנו היינו אז בחרדה טילים ונשק כימי וכולי, אז שמעתי אותו ברדיו. והוא אמר נאום פוליטי, מדיני, כדרכם של נשיאים, זה התפקיד שלו, בסופו של דבר, בשביל זה הוא בא. לא ניכנס לתוכן, אני גם לא הכל הבנתי. ואז היה מסיבת עיתונאים, שאלו אותו כל מיני שאלות, ועיתונאית ישראלית דווקא, שאלה אותו שאלה. אתה מסיים את הנאום שלך, הקל הטוב יברך את אמריקה. וסדאם חוסיין, מסיים את הנאום שלו, אללה אכבר. אז איפה אלוקים באמת נמצא? ולמה אני אומר זה עיתונאית ישראלית? קודם כל, כי לכן הבנתי שישראלים מדברים אנגלית, אני מבין. אבל כשאמריקאים מדברים אנגלית, אני לא מבין. אבל יש לזה עוד סיבה, כי זו שאלה שיהודי שואל אותה. והנשיא בוש ענה לה תשובה מדהימה. במשפט קצר, ואני לא יודע אם הוא חשב על זה הרבה לפני, או שזה הייתה משפט שהוא אמר, הוא אמר אלוקים הוא לא כלב שקושרים לו רצועה ולוקחים אותו לאן שרוצים. הוא יודע מי צודק ולשם הוא הולך. לכשתמצא לא אמר, הוא הצליח להגדיר ולנסח את אמונת הייחוד. כי זה הרעיון של אמונת הייחוד. הרעיון של אמונת הייחוד שיש מישהו אחד שלא חסר לו כלום, והוא עושה רק את האמת והוא לא תלוי בשום דבר. זה הרעיון של אמונת הייחוד. אני אז ישבתי וכתבתי מכתב לנשיא בוש, בעברית כמובן, וכתבתי לו גם את הרמב"ן, ציטטתי את הרמב"ן שם בויכולו, ורציתי לשלוח לו, ואחר כך אמרתי, מה, זה בטח לא יגיע, ושלחתי את זה לגניזה. לא, הייתי מתרגם את זה, כתבתי אותו, כתיבה ראשונה ודאי אני כתוב בעברית.
אני חושב שתקבל
עומק שלהם, לדעתי כן. הוא אמר את המשלט, אין דרך, אין פה עומק ולא עומק, הוא אמר את הדבר הנכון. זה האמונה, בשביל זה אנחנו יהודים. בשביל הדבר הזה, לדעת שהטוב והצדק והנכון, הם עדיפים בעולם מסיבה עקרונית, כי יש מקור העולם, תמיד מקור העולם הוא לא הזכיר, אבל שמי שעומד מאחורי הצדק הוא מישהו חזק ולא תלוי באף אחד. לצורך העניין, אם אני אספר לך שסבתא שלי הייתה אישה טובה באופן יוצא דופן, אבל אני ראיתי אצלה בבית חולים והיא שכבה מחוברת למכשירים, איך אומרים, היא לא יכולה לדאוג לעצמה לאוכל. אז כן, אני יכול להעריך אותה על הטוב שבה, אבל אני לא יכול לבנות עליה את החיים שלי. אבל אם אתה יודע שאלוקים, כן, לוקל הגודל הגיבור והנוער אשר לא יספונים, כך כתוב בפסוק, כי השם אלוהיכם הוא אלוהיכם אלוהים ואדוני אדונים. אוקיי, לגודל הגיבור והנוער אשר לא יספונים ולא ייקח שור אחד, עושה משפט יתום ואלמנה, ואוהב גר לתת לו לחם וזמן. כל אדם בעולם שאתה רוצה לבנות על הערכים שלו, אתה תמיד מסתבך, כי יש גבול ליכולת שלו להיות נאמן לערכים. הוא אדם, לפעמים יש לו צרכים קודמים, בצדק. כן, לא רק אינטרסים זה מילה כאילו שלילית, יש לו צרכים. הוא צריך לאכול, כן, הוא רוצה לעזור לך, אבל הוא לא יכול בלי לאכול. כן, וגם הצרכים, בהרבה מקרים, מטשטשים אצלו את עולם הערכים. אבל אם יש מישהו שלא חסר לו כלום, והוא אחראי, זה מה שאתה אומרת, הוא הכי חזק, והוא, אין לו שום דבר בעולם, חוץ מי, עושה משפט יתום ואלמנה, ואוהב גר לתת לו לחם וזמלה. רק ערכים של חסד, זקה ומשפט, אמת ויושר, עשות משפט ואהבת חסד, כל ה... במקרא יש כמה וכמה מקומות שהנביאים חוזרים על זה, זה הערכים האלוקיים, ועל פיהם הוא פועל. זאת אמונת הייחוד. וזה התפקיד שלנו, אני חוזר, עם ישראל צריך להכריז את הדבר הזה בכל גדול, קודם כל באוזני עצמו, כל אדם ואדם, באוזני הילדים שלו, באוזני הסביבה שלו, וגם באופן עקיף, יש לנו שליחות להכריז את הדבר הזה בעולם, ועד שאיך אומר ישעיהו בתיאור של הגאולה השלמה, נכון יהיה הרבית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, כן, בסמי קדוש, הקדוש ברוך הוא יהיה בו, וכולם יבואו, ואמרו, לכו ונלכה, נלמדה מדרכה ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, ולא יישא גוי אל גוי אחר, ולא ילמדו עד מלחמה. זאת אומרת, החזון הוא שהאמת הגדולה שאנחנו מעידים עליה, היא תהיה אור לכל העולם כולו. אז עיקר המשמעות של מה שאני אומר, זה שהמלחמה היתרה בין מה שאני עושה לבין האמונה, היא לא כל כך צודקת, כי כל מה שאני עושה, אמור הוא בשליחות האמונה, ולאור האמונה וכו'. וזה שיש מקום לתפקיד שלי, ודאי, הקדוש ברוך הוא נתן לי תפקיד, ואני עושה אותו, ואני, אין סיבה להיות במלחמה כל כך גדולה. זה נכון שהגאווה האנושית, או מידות אחרות, לפעמים מביאים את האדם להגיד, כוחי ועוצם ידי, עשו לי את החיל הזה. אבל אני לא חושב שצריך לנסח את זה. הנורמליות והטבעיות של הדברים מובילה לאמונה, מובילה אל הטוב ולא אל הרע. וכשאתי רוצה למר, זה המסר המשמעותי. שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו תמיד. כן.
זה הקדוש של טבעיות. כן.